ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
ישראל במלחמה 534 ימים ו-59 חטופים נמצאים עדיין בעזה כרגע תקועים, המסע ומתן תקוע ישראל במלחמה לפחות בשלוש חזיתות כרגע לישראל יש לא מעט בעיות שדורשות טיפול בהול כמו למשל הטיפול בירידה במוטיבציה של אנשי המילואים או במתן כסף יותר משמעותי לשורדי השבי מעזה הגיע הזמן שיפסיקו כבר את הבושה של גיוס המונים לאנשים שנחטפו מהבתים שלהם לממשלה יש כסף אבל הוא זורם בחמויות לשמירת הקואליציה להשתמטות משירות ולא לשיקום לא לטיפולים נפשיים, לפוסט טראומטיים, שהרי כולנו מדינה בטראומה. אבל למי אכפת? לממשלה אכפת מריסוק שלטון החוק, מסילוק וניעור שומרי הסף מכתפיהם, כמו שהסביר בזמנו יושב ראש ועדת חוקה שמחה רוטמן, היועצת המשפטית לממשלה וראש השבק, מכבידים עליי. אלה הם שומרי סף, הגדרה ששנועה על חלקים גדולים בממשלה. אז זה מה שקורה בממשלת ישראל. במקום לעסוק בדברים החשובים באמת, בחיים עצמם, הממשלה מצביעה על הדחת ראש השבק, על הדחת היועמ"שית, שנועת נפשם, שני שומרי סף שמגינים על האזרחים משחיתות ציבורית ומהשחתת השלטון, והממשלה מעדיפים לשמור על עצמם. בחוץ, עשרות אלפים מפגינים, ובתוך הבית, מדיחים. כולנו כמדינה עוד נשלם על זה ביוקר. הממשלה אישרה לפני זמן קצר הבעת אמון ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא הגיע לישיבה ושלחה מכתב בו טענה שמטרת ההדחה היא לשתף פעולה עם פעולות לא חוקיות ראש הממשלה לא השתתף בדיון בגלל ההליך המשפטי המתנהל נגדו נדבר עם יושב ראש לשכת עורכי הדין ועם קרמל שמה הכהן ראש עיריית רמת גן חלק מקבוצת 60 ראשי רשויות מקומיות שפנו לראש הממשלה לעצור את הליך פיתורי ראש השבק וגם בנק ישראל החליט לעצור את חגיגות הלוואות הבלון למשכנתאות ה-10.90 וה-20.80 נדבר עם המפקח על הבנקים הבורסה בתל אביב צוללת היום מטה בתגובה למהלכי הממשלה איפה הכסף? עורכת יעל אילון בפיקר ליאור שד משפיצר על השידור איתנו שקד וולפין איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור הבורסה פותחת את שבוע המסחר בתל אביב בירידות חדות מאוד, מדד הבנקים צולל בכמעט 6% והמדדים העיקריים יורדים בין 3-5%. ערן פסטרנק, מנכ"ל בית ההשקעות פסטרנק שוהם, מפרט.
אנחנו רואים היום בבורסה בתל אביב ירידות שערים חדות, מה שנקרא אדום בוהק, וזה באופן חריג ושונה ממה שאנחנו רואים כרגע בעולם. כלומר, ההשפעות לא מגיעות מהשווקים בחול, אלא אירוע פנימי כרגע שיש בבורסה בתל אביב, שמושפע כמובן מהאי-ודאות הגיאופוליטית. הביטחונית אנחנו יודעים כבר בשבוע שעבר איך שהלחימה חזרה, ראינו כמה ימים של ירידות בתל אביב, ועכשיו נכנסת הסוגיה הפוליטית של הדחת רונן בר והכוונה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה, ואין ספק שהשווקים לגמרי לא אוהבים את מה שקורה כרגע.
בנק ישראל פרסם היום הנחיות חדשות שמגבילות את מבצעי הלוואות המימון עד 2026. הקבלנים מתנגדים למהלך. חיים פייגלין, המשנה לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
הדבר הזה יביא לקיטון בהתחלות הבנייה, לקיטון בהיצע הדירות ולעליות מחירים בהמשך. חבל שהבנק בוחר להגן על החזקים, הבנקים, שממילא אינם זקוקים להגנתו, עדיף שבנק ישראל היה מגן על משקי הבית ועל ענף הבנייה והתשתית, בבואו לחשוב על שוק הדיור.
שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אתמול אזהרת מסע לאזרחיה בגלל הסיכון הביטחוני הגובר. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת התיירות הנכנסת.
חידוש הירי לישראל והחשש שמביעות חברות התעופה כבר פוגע בניצנים ראשונים של חזרה לעבודה שראינו ברבעון האחרון של השנה. אנחנו כבר מקבלים ביטולים ודחיות ל-2026. מצב התיירות לישראל משקף את מעמדה ותדמיתה של ישראל בעולם. אם פעם ישובו תיירים לישראל, נוכל להתחיל לשקם את תדמית ישראל באמצעות התיירים, שיהיו השגרירים היחידים עבורנו שהעולם יסכים להקשיב להם.
ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעות חוק ולפיהן בתוך 7 שנים תושלם הקמתו של שדה תעופה בינלאומי חדש סמוך לשדה על השדה הצבאי בנבטים. חבר הכנסת אלמוג כהן מיוזמי החוק מנסה להסביר בצעקות למה זה חשוב.
לא נפל לכם האסימון, אנחנו פולחים עד הסוף. לא יעזור, מדינת פקידות או פקידות, אם צריך להפיל את הממשלה היא תיפול על נבטים. אני אומר לכם, כמו שעשיתי מגרור משפחות מחבלים, עד הסוף אנחנו הולכים עם הסיפור הזה. נבטים יקום ברס בן אמו של כל הפקידים, כולם לא יוצא מן הכלל.
עד כאן הכותרות הכלכליות. עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין, מצטרף אלינו. עורך הדין עמית בכר, שלום עמית.
שלום שלום.
אוקיי, אז לפני זמן קצר הממשלה מאשרת פה אחד, זה מעין הליך הדחת היועצת המשפטית לממשלה, בעצם יוצא לדרך, הבעת אמון וכו'. איך רואים את זה בלשכת עורכי הדין? ותכף נראה, זה לא רק הלשכה, זה עוד ועוד ועוד גופים שמצטרפים.
נכון. הבעת אמון, הבעת אמון במדינת ישראל, זאת, זה המהלך שנעשה היום, הבעת אמון במדינה יהודית ודמוקרטית. לצערי הרב, החל מספר ימים, סוף שבוע שעבר, אם נרצה איזשהו מועד, ראש הממשלה, עד היום הובילו את באמת את ההפיכה המשטרית, את שינוי המשטר. בפרונט היו שר משפטים לוין ושמחה רוטמן, ציר מאוד רדיקלי. כשראש הממשלה היה חשוב ברקע של הדברים, הוא לקח את הדברים בקולו, ביוזמתו, תוך ניגוד עניינים, ומוביל למהלך בלתי חוקי בעליל, אין על זה שום ספק. זה נכון בלי שום קשר למצבו המשפטי של ראש הממשלה, זה נכון מכיוון שהיועצת המשפטית לממשלה יחד עם בית המשפט העליון הם שני אורגנים שהם הגורמים היחידים במשטר הישראלי, כשהכנסת והממשלה חד הם למעשה, אין הכנסת לא מפקחת על הרשות.
אוקיי, עכשיו עד כאן ההסבירים.
ולכן הפיתורים האלה הם בלתי חוקיים, הם חלק ממכלול שלם של באמת דריסה וריצת אמוק לפשוט למהפכה משטרית מלאה בישראל וחיסול הדמוקרטיה. ואנחנו, והציבור מתעורר, רואים את זה בימים האחרונים, מאות אלפי אנשים היו אתמול ברחובות.
אוקיי, עכשיו רגע, שנייה, כן. את כל זה אנחנו יודעים, המשמעות המעשית לגבי היועצת המשפטית לממשלה, מה היא צריכה לעשות עכשיו? שר המשפטים אמר, אני מצפה שהיא תגיש מכתב, תשים אותו על השולחן ותלך. היא צריכה ללכת?
אני מצפה ששר המשפטים יפעל להחזרת החטופים ולא להרוס את מדינת ישראל, אבל הוא עושה הפוך. אז אני רוצה להגיד ככה, היא לא צריכה ללכת לשום מקום. ראשית, הישיבה היא עדיין לא פותרה, והיא גם לא יכולה להיות מפותרת, וכשההליך החוקי, הטכני, יושלם, אם הוא יושלם, יעתרו לשכת עורכי הדין, בוודאי תעתור, יהיו עותרים נוספים, הציבור יעתור, כי בית המשפט העליון הוא הפוסק במדינת חוק. זה אנחנו לא דיקטטורה, לא יריב לוין, אנחנו ראינו כבר את החוכמולוגיות שלו, נבחר נשיא עצמאי לבית המשפט העליון, אולי הוא לא יבוא להצבע או כן יבוא להצבע, זה לא כך משנה, מדינת זה מדינת חוק.
תגיד.
ואנחנו נעתור, אם ההליך הזה יושלם, יש עדיין פרוצדורה לא קצרה,
פרוצדורה לא קצרה,
שצריך
בדיוק.
להשלים אותה,
כן.
אבל לכן היא לא צריכה להניח שום מכתב, בטח לא להשיב לשר משפטים פורעת חוק, ולא לממשלה פורעת חוק, שראש הממשלה שהוא נאשם בפלילים, אוקיי. אז זה דבר מדהים.
תגיד, היית מצפה...
זה דבר מדהים, נאשם בפלילים, מנסה לפטר את התובעת שלו. הרי כל אזרח כאן שמקשיב לנו, נופלות לו, אמורות ליפול לו האוזניים. אף אחד מהם לא יכול לעשות את זה, אם מישהו כאן חשוד בפלילים,
כן, או נאשם בפלילים. אגיד לך רק
הערה אחת.
שנייה, עמית, אני אגיד לך הערה אחת. לא כל אזרח יכול, כי לא כולם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. ואני שואלת אותך, האם עורכת הדין גלי בערב מיהר יכולה להמשיך לתפקד מול, גם ככה זה הממשלה היא לעומתית, אבל אולי היא צריכה, אתה יודע, ללכת מעל הראש שלהם ולא להגיע בכלל, כמו שהיא לא באה היום.
הממשלה היא לעומתית לעם ישראל, לא לגלי, ליועץ המשפטית. היום זה הייתה החלטה מוצדקת בעיניי, זה הרי מופע קרקס, עבר ליצים, והחלטה כתובה מראש. אז היא לא הייתה צריכה להגיע, אני מבין את זה, והיא צודקת. היא צריכה להמשיך לתפקד. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא נבחרה כחוק, ותסיים את הקדנציה שלה כחוק. והיא צריכה לתפקד, והיא מתפקדת בצורה ממלכתית. גם הציבור צריך להבין, רוב מוחלט, מוחלט ב-90 פלוס פלוס אחוזים מההחלטות הממשלה, היא נותנת להם גיבוי. והטענות הן טענות של מסע רפש שמותחות עליה. היא תמשיך לפעול, על פי החוק, לשמור על הציבור, להנחות את הממשלה מה חוקי ומה לא חוקי, להורות לממשלה, במקום שהם מיישמים דבר לא חוקי, איך ניתן כן לעשות את זה, זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, ולהציב גבולות, ולשמור עלינו, כי אם לא, אם היא לא תשמור עלינו, ובית משפט עליון לא ישמור עלינו, על מגני הדמוקרטיה, אנחנו נהיה בדיוק כמו טורקיה, לשם ראש הממשלה רוצה לקחת אותנו. עכשיו, אתמול עצרו שם ראש, את ראש האופוזיציה, זה יקרה גם כאן, אם הארדואניזציה הזאת תימשך, ולכן היועץ המשפטי צריכה להמשיך את
הפקיד כרגע. יש סיכון לראש האופוזיציה שלנו? יכולים לעצור את יאיר לפיד?
יאיר לפיד, כל אדם שהתנגד לשלטון, כך עושים בדיקטטורות, אבל כך עושים במדינות שפורקות חוק, שהשלטון, מה זה פיתורי ראש שבק? הרי מעבר לעובדה שהשבק מנהל עכשיו גם הוא חקירה אולי לפרשה החמורה ביותר, אם החשיבותות יתבררו כנכונים, אין ספק להיות פרה ביטחונית הכי חמורה כשהוא הקשר ישיר לטבע חשיבה.
לא, אבל אתה רואה סיכון ליאיר לפיד כראש האופוזיציה?
גם, אני אומר, אם תהיה פה דיקטטורה, ואם השבק והמשטרה יכולה לעשות מה שהם רוצים, ולא יהיה גורמי בלמים, אז מי זה בין, מה ימנע? מה ימנע מעצרים של עיתונאים? מה ימנע מעצרים של ראשי אופוזיציה? מה ימנע, ואולי גולת הכותרת, יהיו מתישהו בחירות במדינת ישראל. מה ימנע, כמו במדינות שיש בהן בחירות, וכולם יודעים שהבחירות ברוסיה, ובחירות בטורקיה, ובחירות במקומות האלה, הן לא בחירות חופשיות, הן פורמלית בחירות. אז אם אנחנו ניתן לתהליך הזה, למלחמה הזו שהממשלה הכריזה על הציבור, להתגשם, גם לא היו בחירות חופשיות.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. יש כמה מהלכים כלכליים שהאופוזיציה מתכננת, המפגינים מתכננים. למשל, מרד מיסים, את זה הציע יאיר לפיד. למשל, יושב ראש ההסתדרות שאומר, אם ההדחות יעברו, אז המשק יושבת. זה לגיטימי?
רגע, אני רוצה להפריד, אני פשוט עדיין לא שמעתי את יאיר לפיד, אני לא אתכנס לדברים שעדיין לא שמעתי, אני יכול להתכנס
בנאום שלו הוא אמר את זה לפני יומיים.
אז אני אומר שוב, כל התנגדות חוקית היא לגיטימית, זה קודם כל, ורק התנגדות חוקית היא לגיטימית.
מרד מיסים זה חוקי?
רק שנייה, אני לא, יש זה מורכב, אני רוצה להתייחס אבל לדבר שאנחנו מתכנים לעשות, להצטרף ולשלב ידיים יחד עם הסתדרות להשבתה, זה בוודאי חוקי, וזה נדרש, והציבור צריך להבין, א', נעשה את זה, כי אם הממשלה לא מקיימת צווים של בית משפט, זה כמובן במקדה, והממשלה תופרת צווי בגץ. ותעלה עוד מדרגה במלחמה שהיא מכריזה על מדינת ישראל. אבל צריך להבין את הדבר בצורה מאוד פשוטה. אנחנו במצב שאם אנחנו לא ננקוט בצעדי מחאה חוקיים, אבל חריגים שטרם נעשו, אנחנו נגיע
למצב
שהמדינה הזאת תיעלם, לא תהיה ישראל.
למה אתה רומז, עורך הדין עמית
מיכל? אני אומר, אני קורא קודם כל לאזרחים. אזרח יכול לשבוט, יש לזה, לכל צד מחאה יש מחיר. למשל, אם אדם אומר, אני הולך כל היום להפגנות, וזה מה שקורה לאנשים לעשות, והמעסיק שלו למשל, ואין לו את הזכות המאוגדת לזה, הוא יכול להיות מפוטר. זאת אומרת, יש מחירים אישיים. אני קורא לאנשים, אבל לכן אני פונה גם לסקטור העסקי, וגם למעסיקים, וגם להסתדרות, ולעובדים, ולכולם, צריך לעשות מעשה, להיות כל הזמן במחאה ברחובות, מי שיכול, וזה לשכת עורכי הדין, אנחנו מאגדים את כלל המשפטנים, כן. שכולם מתייצבים לדגל, נגיש את העתירות המתאימות,
אוקיי. ניתן
את המעטפת המשפטית המתאימה, זה רצף של דברים, כשמה שקורה כרגע, שהממשלה מכריזה מלחמה על הדמוקרטיה, העם צריך לעמוד מנגד.
עורך הדין עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה, שלום. להתראות.
תודה ושלום.
שלום, שלום, פרסמות. עכשיו אנחנו אומרים שלום באותו עניין שדיברנו עם עמית בכר, גם לכרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן. שלום לך.
שלום, אחר צהריים טובים.
שלום, שלום. איך אתה רואה קודם כל את פיתורי הדחת ראש השבק, ואת אותה הצבעת ימון ביועצת המשפטית לממשלה, והמהלכים שהממשלה מובילה?
זה נראה כמו ליקוי מאורות מבחינה ציבורית של ממשלת ישראל, משהו שעל גבול אובדן האשונות. לא יודע לעכשיו לשים ולפרוס פה את כל הנסיבות ומה מוביל לכך, אבל התוצאה היא מאוד מטרידה. נכון שלממשלת ישראל יש בחוק סמכויות לסיים העסקה של ראש שבק ושל יועצת משפטית, אבל צירוף המקרים, שהוא לא צירוף מקרים, של הפיתורים שלהם תוך מספר ימים, יחד עם הרקע של ההפיכה המשטרית משפטית שקדמה ל-7 באוקטובר, אירועי ה-7 באוקטובר, המחדל הגדול ביותר של מדינת ישראל, והבריחה מוועדת חקירה ממלכתית, שמצרפים את הכל ביחד, התחושה היא מאוד קשה. אבל מה שהכי מכריע את הקף מבחינתי, כראש עיר שהמשימה שלו הבסיסית זה לנהל את העיר, להוביל את העיר ליום יום מי לנקות אותה, דרך לטפל במערכת החינוך, ברווחה וכיוצא בזאת, זה שאני שומע שיש אפשרות על הפרק, שאנשים עושים כל מה שהם יכולים כדי לברוח מלהכחיש אותה, שממשלת ישראל תפר פסק דין של בית המשפט העליון. זה הזקת אמת להתקפה, עד עכשיו היו הרבה התקפות על מערכת המשפט, על שלטון החוק, אבל זה כבר התקפה לא קונבנציונלית. וכמו שמישהו אומר לנו, מחר ההזקה היא לא של טיל חוטי, אלא זה הזקה של טיל גרעיני מאיראן לישראל. ולכן התגובה צריכה להיות אחרת, זה לא מספיק להיכנס 10 דקות לממד ולצאת. צריך להקדים תרופה למכה.
שזה אומר מה?
אז אנחנו זהו. היום אני מכנס את הנהלת העיר, כי קל להגיד, אנחנו נשבות. זה אירוע שמוכר לכולם. אני גם לא יודע כמה הוא ישים, כאשר לא כל השלטון המקומי צפוי לשבות. צריך להבין שיש הרבה ראשי ערים שתומכים בממשלה, לא רוצים לצאת נגד הממשלה, לא משנה כל אחד והרקע שלו. בסוף זה משאיר כמה ערים בגוש דן, וממש לא כל הערים בגוש דן, ועוד כמה עשרות יישובים לא מהגדולים בארץ. לכן אנחנו היום כינסתי את הנהלת העיר בערב, כדי לחשוב מה באמת אנחנו יכולים לעשות, כי מבחינתנו אנחנו לא מעורבים בפוליטיקה בירושלים. אנחנו מעבר שיש בחירות ואנחנו שותפים כמו כל אזרח.
יש לך איזה שהן המלצות?
אנחנו רואים איום על העיר שלנו.
כן.
כי אנחנו מבינים שאם אין בגץ, ופעם אחת מספיק להחריב את בגץ, לא צריך אחרי זה, זה one shot.
איזה איום אתה רואה? איזה איום אני רוצה להגיד?
ברגע שלא ממשים פסק דין של בית המשפט העליון.
זה עוד לא קרה. חכה.
לא, כן. אני גם לא מאמין שיקרה דרך אגב. כלומר, אני רוצה להאמין שלא יקרה, מקווה שלא יקרה, אבל עצם זה שאני רואה אתמול ששואלים חברי כנסת, ויותר מאחד, ושרים, ראש הממשלה עצמו, אני מקשיב לכל מילה שלו, והוא מדויק, והוא אין כמותו בלהעביר מסרים. והמראיינים והמראיינות מתחננים לתשובה לשאלה הזו, ומתחמקים מנה פעם אחר פעם, אז יכול להיות שהממשלה משחקת מה שנקרא פוקר, ומי מצמץ ראשון מול בגץ, יגידו, אם נגיד מעכשיו שנקבל, אז בגץ אנחנו, בית המשפט העליון, אנחנו מה שנקרא סוללים לו את הדרך לבטל את הפיתורים של היועמ"שית וגם של ראש השבק. ומצד שני, הם לא מעלים על דעתם, זה מה שחלק האופטימיסטים אומרים, אני לא מאמין. נתניהו, שאני הכרתי אותו והייתי חבר בסיעתו בין 2009 ל-2014, שהוא לא יקיים פסק דין של בית המשפט העליון, גם אחרי הכתבי אישום שלו, וגם אחרי כל מה שקרה כאן עד השבעה באוקטובר.
תגיד, אתה לא מתפלא, קרמל שאמה כהן, ראש עיריית רמת גן, אתה מתפלא רק על ראש הממשלה, או גם על גדעון סער, שלפחות היה מאוד, או אתה היית מאוד קרוב אליו עד לא מזמן, אלא אם כן אני טועה.
כן, אני וגדעון סער, השר גדעון סער, שר החוץ, היינו ביחד באותה דרך פוליטית שרצתה להביא שינוי למדינה, הצליחה להביא שינוי, השינוי הזה לא החזיק מעמד לצערנו לאורך זמן. הוא מאז קיבל כמה החלטות, חזר היום לליכוד, חתם הסכם עם הליכוד, עכשיו הולכים לאחד סיעות, אני לא חלק מהמהלך הזה. אוקיי? שיהיה ברור. אני גם התנגדתי, באתי דעתי, אבל גדעון סער עושה את הדברים מהבנתי והיכרותי הטובה איתו, כי הוא באמת מאמין שזה טוב למדינת ישראל. אני לא מדבר על שתי ההחלטות האחרונות, אני מדבר על ההצטרפות, על כל המהלך שהפתיע רבים. גדעון ילד גדול, עם המון ניסיון, אני לא נותן לו הנחיות, וגם הוא לא נותן לי הנחיות.
דיברתם לאחרונה?
בטח.
אמרת לו מה אתה חושב על זה?
ברור. אמרתי לו, והוא אמר לי מה אני חושב, הוא אמר לי במה הוא חושב שאני טועה, אמרתי לו מה אני חושב, אני לא אכנס לשיחות בארבע עיניים, אנחנו מדברים בצורה עניינית, אנחנו, הלוואי והשיח בינינו על אף מה שנקרא הפערים של העמדות, היה מה שנקרא, יכול להיות דוגמה לשיח בין המחנות השונים בארץ, בין אם זה ברחוב הישראלי, בין אם זה ברשתות החברתיות, אנחנו מנסים לשכנע אחד את השני, אנחנו מנמקים אחד לשני, כי מבחינתנו זה גם לא פשוט, אנחנו, מבחינתי גדעון הוא מנהיג, אני ראיתי בגדעון אדם שיכול להוביל את מדינת ישראל.
כבר לא?
לא אמרתי שכבר לא. אמרתי, יאללה, עשיתי הכל כדי שזה יקרה. יש מחיר לראש עיר להזדהות פוליטית. הכי כיף זה לראש עיר, זה לשבת על הגדר, להגיד, אני מה, עזבו אותי, זה פוליטיקה ארצית, אני לא נבחרתי בשביל זה, זה הכי נוח, זה לא הכי אחראי, זה לא הכי מנהיגותי.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אתה יודע מה הוא אמר היום על גלי בערב מיארה, שהוא מינה אותה, הוא אמר שהיא אצבע בעין ולא אצבע בסכר.
טוב, זה, אני לא משרת בממשלת ישראל, אז אני לא מכיר את הדינמיקה, לא יושב שם בישיבות. מבחינתי, את שואלת אותי, מה ההתרשמות שלי כראש עיר מדינת ישראל, כתושב ואזרח, כמי שהיה מחוקק בעבר, מבחינתי גלי מיארה היא יועצת משפטית מצוינת. מגיע לה לא פיתורים, אלא פרס. היא נראית לי לא אצבע בסכר, היא נראית לי הסכר. אישה חזקה, עוצמתית, שנלחמת על מה שהיא מאמינה, אל מול ממשלה שהיא מאוד מורכבת. אנחנו מכירים את הדינמיקה בשנים האחרונות בכנסת, אנחנו גם בשלטון המקומי סובלים מזה מאוד, אנחנו מכירים את הדינמיקה בממשלה, יש חלקים בריאים וטובים, יש חלקים שאלוהים ישמור, ולא פשוט להיות יועץ משפטי במצב כזה שמפרקים את כל ושוחטים את כל הפרות הקדושות. אז אני לא בקיא בכל הנסיבות, לכן אני לא שופט עכשיו כרגע האם המהלך הזה הוא תקין או לא תקין. אני אומר יש דבר אחד, אני סומך על בית המשפט העליון. ברגע שזה יגיע לבית המשפט העליון, ושני הדברים יגיעו לבית המשפט העליון, כל מי שמעז אפילו לחשוב שהוא לא יקיים, מבלי לדעת מה בית המשפט יחליט, כן יכול להחליט כך, אחרת, הוא בעצם יורה מה שנקרא לדמוקרטיה הישראלית, מה שנקרא כדור בין העיניים. ולזה אסור לנו לשתוק. יש רגעים שאתה אומר, אסור לי לשתוק.
אוקיי, וזה הרגע. בשתי מילים, אתה לא חוזר לליכוד, או כן?
לא, 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 אמרתי זה בצורה ברורה. יש בעלי עניין שבמיוחד אצלי בבוץ המקומי, האופוזיציה המקומית, כל יום ממציאים עליי איזשהו סיפור. אז זה הסיפור התורן. אני כרגע במפלגת רמת גן, אבל אם יהיה משהו שאני חושב שאני יכול להשפיע ברמה הארצית, לא התביישתי, עשיתי זה בכל מערכת בחירות, זה כמובן תמיד בהתנדבות, ותמיד לטובת מדינת ישראל. אבל כשאני רואה, באמת, שראש הממשלה נזכר אחרי שנה וחצי, שאין לו אמון בראש שב"כ, שכביכול לא העיר אותו באותה לילה, ורק עכשיו הוא מתעורר להכרה הזו, אז משהו מריח לי לא בסדר. אני קורא לראש הממשלה, קרא לאנשי האופוזיציה, לראשי האופוזיציה. אפשר לדעתי להגיע להסכמות בעניין הזה. שדרו מסר של אחדות. עם ישראל רוצה אחדות. אם יש דבר שמאיים עלינו, לא אגיד יותר מהגרעין האיראני, אבל לא הרבה פחות, זה עוד פעם קרע בעם. ועל קרע בעם,
כן, אבל זה מותר גם על השרים שלא עושים את זה.
אני אומר, לא כמו במלחמה, שיכולים להיות אחראים רבים, ובעדת חקירה עוד תברר את זה, בקרע בעם יש אחרי אחד בסופו של יום, כמו אבא בימא וראש הממשלה.
נכון, כשתהיה ועדה, אם תהיה ועדה, נעצור כאן, אנחנו עוד נמשיך, יש לי רושם.
בטוח שתהיה ועדה, אם לא הממשלה הזאת תקים אותה, הממשלה של אחריה, חייבת להיות ועדת חקירה
ממלכתית,
חייבים את זה לנופלים ולמשפחות.
היה מרתק לדבר איתך, תודה רבה לך. אז האם סוף לחגיגות הלוואות הבלון? בנק ישראל מטיל מגבלות הלוואות בלון של קבלנים בשלב הזה עד לסוף 2026. אלה ילון, עורכת איפה הכסף, תכף נצרף אלינו את המפקח על הבנקים, אבל קודם כל הסבר קצר למה הגענו עד לאן שהגענו.
כן, הלוואות הבלון הם לא תופעה חדשה גם בתחומי רכישות הדירות, אבל בשנה האחרונה מתברר שזה הפך להיות סוג של להיט בתחום מחירות הדירות, בעיקר הדירות החדשות, כאשר אנחנו מגלים נתונים הולכים וגדלים של נטילת הלוואות מהסוג הזה. רק לדוגמה, ענת, בחודש פברואר, אחת מתוך שש משכנתאות שנטלו הייתה הלוואת בלון. בסך הכל נטל הציבור בחודש פברואר יותר מ-7 מיליארד שקלים משכנתאות, וההלוואות הללו נחשבות יחסית הלוואות מסוכנות. מדוע? מכיוון שאתה בעצם נוטל הלוואה, משלם על חשבון הדירה רק חלק קטן, 10%, 15-20% משווי הדירה, ומתחייב בתוך 3-4 שנים להחזיר את מלוא ההלוואה, כאשר בעצם אי אפשר לדעת האם באמת אותו רוכש יוכל לעמוד בהתחייבות הזאת.
שלום כאמור למפקח לבנקים, דני חכירשווילי, שלום.
שלום ענת, שלום יעל.
למה הגענו עד לאן שהגענו, כמו שאמרתי קודם?
קודם כל, שוק הנדלן זה שוק שהוא תמיד במוקד העניינים, גם שלנו כרגולטורים. אנחנו עוקבים תמיד מקרוב אחרי השוק הזה, את ההתפתחויות בו, רוצים לוודא שהוא מתנהל בצורה תקינה. עכשיו, כשהסוג הזה של העסקאות שיעל הזכירה מקודם התחיל לצמוח במשק, זה היה בערך לפני שנה קצת יותר, וזה בא לתת מענה מסוים לקיפאון שנוצר בשוק. עכשיו, כשאנחנו אז הסתכלנו על העסקאות האלו, תמיד שאתה רואה את זה, אתה עושה את האיזון בין הרמת הסיכון של העסקאות האלו לבין המענה שהוא בא לתת. והוא כן נתן מענה, הוא כן הוציא את השוק מהכיפאון. לאחר מכן, ככל שהשוק יצא מהכיפאון, אז אנחנו הסתכלנו וראינו שהעסקאות האלו ממשיכות, ושאלנו את עצמנו האם הסיכונים שהעסקאות האלו מגלמים, כמו שגם אמרה יעל, הם משהו שצריך להדאיג אותנו. הצעד הראשון שעשינו היה לי באמת לפני כמה חודשים, שבו כינסנו בעצם את נציגי המערכת הבנקאית וביקשנו מהם לקבוע מגבלות פנימיות לעניין הזה של עסקאות. חלק מהבנקים קבעו מגבלות יותר מחמירות, חלק פחות מחמירות, ועכשיו הצעד הזה בעצם זה צעד רגולטורי שלנו שבעצם קובע מגבלה אחידה לכל הבנקים, עוד פעם מההסתכלות מצד הסיכונים.
כן, האם אתה רואה בעקבות ההלוואות האלה והשנים שהסיפור הזה נמשך, שבנקים הסתבכו כבר?
לא, אנחנו, המיקוד הוא לא דווקא במערכת הבנקאית, הסיכונים שאנחנו מזהים הם בעיקר מצד הרוכשים, רוכשים שנכנסים לכל מיני עסקאות שלא בטוח שעוד 3-4 שנים הם מבינים את הסכומי כסף שהם יצטרכו להביא בשביל להשלים את העסקה, ולכן הם מעמידים את ההון העצמי שהם שמים בעסקה בסיכון, וגם מצד היזמים שבעצם העלות של ההטבות האלו שהם נותנים היא עלות משמעותית, ואז מבחינתם זה מייקר להם את העלויות. דרך אגב, מה שזה גם יוצר, זה יוצר איזה עיוות מסוים גם במחירי הדירות. לדוגמה, אנחנו כן רואים באזורים מסוימים שדירות שנמכרות מקבלן ביד ראשונה הן יותר יקרות מדירה זיהה שהיא ביד שנייה. אז יש פה איזה עיוות, ואנחנו רוצים כן לטפל גם בצד של הסיכונים וגם בעיוותים האלה שנוצרו בשוק בעקבות ההטבות האלו.
אז מה כוללות בעצם המגבלות החדשות שפרסמתם היום?
בעצם המגבלה באה והיא לא עוצרת את הסוג הזה של העסקאות, כי גם לפני הכיפאון שדיברתי עליו שהתחיל לפני שנה וחצי, היו סוגים כאלה של עסקאות, גם הלוואות קבלן, גם הלוואות של תשלם היום 20% ובגמר הבנייה 80%. המטרה היא כן לאזן ולאפשר לסוג הזה של עסקאות כן להמשיך, אבל לא ברמה גבוהה מדי.
מי כן ומי לא? אז בוא תעשה לנו סדר.
לא, אז בסופו של דבר המגבלה היא ברמת פרויקט. זאת אומרת, בכל פרויקט אתה יכול להגיע לשיעור מסוים של עסקאות שינתנו בהטבות, אבל לא לעבור את השיעור הזה. ככה אנחנו בעצם מגדרים את הסיכון ומוודאים שהסיכון לא יהיה גבוה מדי, ועדיין נותנים את הגמישות המספיקה ליזמים ולמי שמממן אותם, הבנקים, כן לבנות עסקה שתאפשר להם גם למכור את הדירות בצורה יעילה יותר.
הבנקים עד עכשיו בעצם התירו ברוחב לב את ההלוואות מהסוג הזה, וגם אמרו שהחיתומים שהם עושים למלווים, כלומר הבדיקות שהם עושים ללווי המשכנתות, הן בדיקות מהימנות. לכאורה מה שאתה אומר כרגע זה שהבנקים בעצם אולי לא אמינים או לא עושים עבודה מספיק יסודית בעניין הזה?
אני אגיד שפה יש שני סוגי עסקאות. יש עסקה אחת שבו הלקוח משלם 10% היום או 20% היום, ואת היתרה של מחיר הדירה הוא משלם בסוף כשהוא מקבל את הדירה. בסוג הזה של העסקאות אפילו אין חיתום. הבנקים לא נמצאים בכלל בתמונה. וזה דווקא החלק היותר גדול של העסקאות. הסוג השני זה באמת עסקאות שהבנק מעורב בהם, והוא גם כן נותן משכנתה ללקוח שהיא הלוואת הבלון, שבעצם היא מסובסדת והיזם הוא משלם את הריבית. בסוג הזה של העסקאות באמת רמת הסיכון קצת יותר נמוכה, אבל גם שם יש סיכון, וגם את הסוג הזה של העסקאות אנחנו בעצם מגבילים ברמה מסוימת.
איך זה יתנהל מעכשיו? בוא תסביר למי שמעוניין בכל זאת לעשות עסקה כזאת.
אז קודם כל, מי שכבר עשה את העסקאות האלו, אז הוא כבר עשה, זה לא חל על עסקאות שכבר נעשו. בעסקאות שעדיין לא נעשו, אז ליזמים, כמו שאמרתי, יש להם, אנחנו כן נותנים מרווח לבוא ולמכור דירות גם בהטבות כאלו, אבל המספר הוא מוגבל, הוא מוגבל באחוזים שקבענו בהוראה, קבענו 25% לעסקאות במסוג של 20-80, ועוד מגבלה נוספת על הלוואות בלון. היזם בעצם יחד עם המממן שלו יצטרך לבנות את המתווה של העסקה ולצאת עם ההטבות שהם יהיו מוגבלות, ובטח יהיה ללקוחות הראשונים שיגיעו. ובסופו של דבר אני חושב ש גם בשיח שלנו מול השוק, והשוק זה גם המערכת הבנקאית וגם הקבלנים, אנחנו מבינים שהיה צריך פה איזה צעד מלמעלה שיבוא וייתן מסגרת או ייתן מגבלות לסוג כזה של עסקאות שבאמת יגדיל את רמת הסיכון.
תגיד, במש. יש לכם אינדיקציות כמה לקוחות הסתבכו בעקבות העסקאות האלה?
לא, העסקאות האלו הם, בעצם הם קורות בשנה האחרונה. כשהלקוח יגיע לידי מימוש, זה יקרה רק עוד שנתיים, שלוש, ולכן בינתיים אתה לא רואה לקוחות שנכנסים לבעיות. אז מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה שעוד שנתיים, שלוש, אנחנו לא נהיה בבעיה גדולה. זאת המטרה.
מי אמר שתהיו בבעיה?
לא, ובסופו של דבר בעולם שלנו, בעולם הבנקאי, זה עולם של ניהול סיכונים. ואתה שם לך כל מיני תרחישים שונים. יכול להיות שכן תהיה בעיה, יכול להיות שלא תהיה בעיה. המטרה שלנו היא כן, אם יהיה פה איזה סיכון, אם תהיה פה איזה ירידת מחירים, אם יהיה פה משהו שישפיע על השוק הזה, בסופו של דבר להקטין את גודל הבעיה שתוכל להיווצר, זאת המטרה.
לסיום, הקבלנים טוענים שהמהלך הזה יפגע מאוד בענף ובמחירות.
אני אגיד לך ש... כמו שאמרתי, יצאנו עם הצעד הזה גם אחרי שדיברנו עם חלק מהקבלנים. אני, אולי עוד איזה אנקדוטה שיכולה להיות מעניינת. אנחנו כן רואים במקומות מסוימים שהקבלנים מציעים את המבצעים האלו, הם מציעים מבצעים של 10-90 או מבצעים שבהם אתה משלם את המחיר של הדירה באופן לינארי, ואז הם נותנים הנחה במחיר הדירה. זאת אומרת, גם הקבלנים, אנחנו רואים שהם כן מנסים להזיז את הקונים להנחות בדירות ולא למבצעים האלו, עוד פעם בגלל כל הסיכונים והעלויות שאנחנו רואים בדברים האלו.
דני חכרשווילי, המפקח על הבנקים, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה יעל, תודה ענת.
תודה. יוסף, עם ענת דודוב. חזרנו, אחד מימי המסחר הגרועים ביותר מאז אוקטובר 2023, תמיר שפירה, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות. שלום תמיר.
שלום ענת.
בנקים, בוא נתחיל בזה.
כן, אז אצלנו הבורסה בתל אביב פתחה את שבוע המסחר באדום, עם ירידות שערים חדות במדדים המובילים לאורך כל הקו, ועם מחזור מסחר גבוה של כ-2 מיליארד שקלים. מבחינת מדדי המניות, מדד תל אביב 35 ירד כ-3.25%, מדד תל אביב 125 רשם ירידה של כ-3.6%, ומדד הבנקים צלל היום עם ירידה של כ-7.6%.
מה המחזור היום, של המסחר?
המחזור של המסחר הוא כ-2 מיליארד שקלים, זה מחזור שהוא גבוה, הוא מראה יותר מעורבות של משקיעים מוסדיים ופרטיים במסחר
בערך,
היום.
זהו, זה בערך פי ארבעה תביר בימי ראשון
נכון,
רגילים.
אבל אני אתן לך עוד זווית להסתכל על הדבר, צריך לזכור שלכל מוכר יש גם קונה בצד השני שרואה את רמות המחיר הנוכחיות, הזדמנות, וחשוב לשים לב לדבר הזה.
אז אתה יכול להגיד לי תמיר שגם קנו וגם מכרו?
בדיוק, היום לכל מחירה הייתה גם קנייה שבעצם התבצעה במחיר נמוך יותר, ויש כאלו שראו בזה הזדמנות. אני רוצה גם להגיד שהציבור צריך לזכור לא להיות אמוציונליים בכל מה שקשור להחלטות השקעה וכספים, ומומלץ לכל אחד ואחת להתייעץ עם המומחה שלו בתחום.
זה ברור,
זה חשוב מאוד בימים כאלו.
זה ברור לכולנו, ואנחנו לוקחים את זה ככה כעצה, אבל נשאיר את זה כאן. תמיר שפירה, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות, תודה רבה תמיר.
תודה לכם.
תודה. שלום שלום. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון.